כן, אז אני רוצה קצת לשתף, זה ממש לא שיעור, לא יהיה פה ספרים ולא יהיה פה מקורות, יהיה פה דיבור של חיים על נושא שוודאי מעסיק, מעריך את רובנו כל השנה, כל החיים. אני אומר כל החיים, כי זה באמת כל החיים. גם אחרי החתונה, יש כזה, איזה מין מחשבה כזאת, שברגע שאני אתחתן, הרי ברור שהשנים המורכבות שלנו בנושא הזה, קראתי זה לדייק את יצר החיים. יש לנו יצר חיים, היצר החיים הזה הוא, תקראו לו יצר המין, כל הנושא הזה, שהוא בעצם מביא חיים לעולם. זה הכוח הזה. והשנים, ודאי שהשנים היותר מורכבות לנושא הזה, זה מהגיל שאנחנו מגיעים לגיל ההתבגרות הפיזית וגם המנטלית, הנפשית, לכאורה עד הגיל שבו אנחנו מתחתנים, ואז לפחות יש לנו איך לבטא את את היצר הזה דרך חיי משפחה מסודרים ומתוקנים. אני רק שם בכוכבית שגם כשמתחתנים, זה לא שנגמר העבודה על הנושא הזה, היא ממשיכה בשני כיוונים. א', היצר, נקרא לזה במרכאות, היצר הרע, שתכף נדבר עליו אם הוא בדיוק כזה רע כמו שהוא נראה, אבל החלק הרע שבדבר הזה הוא לא מפסיק גם אחרי החתונה, למרות שלכאורה יש לאדם מה שנקרא פת בסלו ויש לו איך לממש את זה, אבל עדיין יש נשים אחרות בעולם, ולא תמיד גם זה ניתן למימוש גם כשנשואים. כולנו יודעים שיש תקופות שאנחנו לא יכולים גם להיות עם האישה שלנו, כשהיא במחזור, או כשסתם כשהיא באיזה מצב רוח, או כשמבחינה פיזית היא לפני לידה או אחרי לידה, או חולה, או לא משנה מה. כאילו יש הרבה תקופות שאנחנו לא יכולים לממש את הכוח הזה, ולכן זה ממשיך גם אחרי החתונה, ואחרי החתונה יש עוד אתגר שהוא איך לממש את זה בצורה הכי טובה בחיי זוגיות, שזה כמובן עבודה, אבל זה כבר בהדרכת חתנים, לפני החתונה ואחרי החתונה, איך חיים את חיי האישות בצורה הכי טובה ומתאימה. אבל בין גיל 13, לצורך העניין, בערך 12, 13, 14, כל אחד מתי שהוא, אצלו זה קרה, ההתפתחות הזאת, המינית, לבין הגיל שבו בעזרת השם הוא התחתן, שאנחנו בדרך כלל בישיבה, לא רק בישיבה, אני חושב שבהרבה הדרכה של הרבה אנשי מקצוע גם, מעריכים שגיל של 22, 23 הוא גיל טוב לחתונה, גם מבחינה נפשית, גם מהרבה בחינות, אחרי שאדם גם מכיר את עצמו ובונה את האישיות שלו ולומד תורה ועושה את הצבא, והוא מתחיל כמובן את החיים, השלב הבא של החיים הבוגרים. קיצור, פה יש לנו באמצע ככה איזה כמה שנים טובות, כ-10 שנים שבהם יש לנו התמודדות. וכלפי ההתמודדות הזאת, אני רוצה ככה קצת לתת איזשהו, קודם כל זה מבט טיפה יותר רחב וכללי, ומתוך כך גם קצת טיפים ודברים, עצות כאלה ואחרות. מעריך שרובם לא חידושים גדולים, אבל אם כבר אנחנו מדברים, אז בעיקר עכשיו לקראת בין הזמנים, מן הסתם תהיה לנו התמודדות כזאת או אחרת בנושא הזה. בכל זאת 3 שבועות שאנחנו לא בישיבה, ובאופן כללי ככה בקיץ גם הכל יותר פרוץ, יותר פתוח, יותר קשה קצת. למרות שהיום זה כבר לא רק קיץ חורף עם הפלאפון וכל המחשבים וכדומה, זה כמובן כל הזמן אנחנו מתמודדים עם זה, ובקיץ יש לנו עוד קומה של התמודדות. אבל לפני ההתמודדות של מה אסור ומה קשה בנושא הזה, ומה לא בסדר בנושא הזה, אני רוצה דווקא להתחיל מזה שכוח החיים הזה שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, הוא דבר מדהים ונפלא, וצריך, הוא בא לידי ביטוי דרך הגוף שלנו. וזה שהקדוש ברוך הוא בעצם הפקיד בידינו את המשכיות העולם, זה דבר באמת מדהים לחשוב עליו. זאת אומרת, תיאורטית, נדבר עם זוגות תמיד על הנושא של מצוות פרו ורבו, הבאת ילדים לעולם, באמת זה דבר מדהים, שתיאורטית אם בני האדם לא יעסקו בפריאה ורבייה, אז לא יהיה עולם, הוא פשוט ייכחד. כמו שיש מקומות בעולם שהוא כבר, זה טיפה קורה, כן? המקומות שמאוד ממעטים להביא ילדים לעולם. היום יש גם בכלל תנועה של על-הורי, שבכלל לא להביא ילדים לעולם. למה להביא ילדים לעולם? עולם אומלל, עולם מסכן, עולם קשה, למה להביא אליו ילדים? יש גם תנועה כבר כזאת ידועה כתפיסה. ואנחנו כמובן ביהדות רואים בחיים ערך מאוד גדול, רואים בעולם דבר טוב. כמובן שיש בעולם הרבה דברים שבגלל הבחירות שלנו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם תלכו בדרך אז יהיה טוב, אם לא אז יהיה, ייקח זמן, יהיה מורכב, כי אתם מספחים את הדרך, אבל בעיקרון, משורש העולם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, עולם שמגלה את האלוקות, ואנחנו עושים חיים, אנחנו, יש כזה ביטוי, לעשות חיים, נכון? לעשות חיים, בדרך כלל מה זה לעשות חיים? כי הולכת לבלות, כן? אבל לעשות חיים, לעשות חיים במובן הכי פשוט שזה, זה לעשות חיים. זאת אומרת, להביא חיים לעולם. כן, זה דבר מדהים, וזה קורה, צריך לזכור. אז שוב, זה קורה כאילו, אוקיי, בסדר, זה יקרה כשאני אתחתם, בזאת השם, ואני אהיה אבא, וזה באמת יהיה רגע מאוד גדול, בזאת השם שתגיעו לזה, אז תרגישו את וואו, את מה קורה, כאילו, מה קורה פה, אבל זה בעצם מתחיל היום. זאת אומרת, הכוח האבאי, הכוח הזה להיות אבא, הוא בעצם מתחיל היום. בזה שהקדוש ברוך הוא, כאילו, יצר בתוכנו איזה כוח עצום, איזה אנרגיה, שממש, כמו שחז"ל אומרים, כן, טיפת הזרע היא ממש יורדת מהמוח, וחוצה כאילו, היא עוברת כאילו את כל הגוף, כאילו כזה סוללת את הדרך שלה בכל הגוף, כן, עד שהיא מגיעה למטה, ואז ומשם היא יוצאת בעוצמה מאוד גדולה, כן, באנרגיה מאוד מאוד גדולה, ויש איזה מין חיוניות כזאת, כן, איזה מין כן, אז עכשיו כאילו יש לזה, מה שאני מתאר עכשיו, זה משהו שאפשר לתאר אותו בצורה שלילית, כאיזה, כאילו, סליחה על הביטוי, אבל רק לצורך הפתיחות פה, כן, אפשר להגדיר את זה כאורגזמה מינית, איזה מין, איזה עיבוד חושים כזה, איזה מין משהו כזה, ואפשר להסתכל על אותו הדבר ככוח חיים עוצמתי, אלוקי, שנמצא בכל אדם. זה לא סתם שהיצר הזה הוא כל כך עוצמתי, כי הוא מביא חיים, הוא לא רק מביא חיים של הדור הבא. אתה נהיה עכשיו אבא, זה הפוטנציאל גם להיות סבא, וגם להיות סבא רבא, ולכל צאצאיך הבאים אחריך לדורות עולם, שהם יכולים להיות מאות ואלפי אנשים שהם הגיעו ממך, שהם הגיעו מהכוח שלך, ככה הרב קוק כותב באורות הקודש, אמרתי בלי מקורות, אבל ככה בעל פה, לא אקרא את זה בפנים, אבל כשהוא מדבר על הברית, אז הוא אומר שחז"ל אומרים שיש שני כוחות באדם שהם היצרים הכי גדולים, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן, כן? גזל ועריות זה העוצמות. עכשיו מסביר הרב קוק, למה גזל ועריות? כי זה שני הדברים היחידים באדם שיש להם השלכה על העתיד. גזל זה הממון, למה האדם רוכש ממון, למה האדם יש לו, כל הזמן יש לו איזה מין תאווה כזאת לממון. העומק של התאווה הזאת זה בגלל הדאגה שלו לעתיד. הרי אם הוא היה רק דואג לעצמו, בסדר, יש לי את מה שאני צריך וזהו, אבל אתם יודעים, יש לך ילדים, אתה רוצה לעזור לילדים, ללמוד ולהתחתן ולבנות בית, ולקנות בית. אתה רוצה לעזור להם. למה אתה רוצה לעזור להם? כי הם שלך. הם כוח החיים שלך, שאתה הבאת על העולם, ולכן אתה רוצה גם לעזור להם, להמשיך את החיים האלה, ולכן אתה רוצה הרבה ממון, ולכן אתה רוצה הרבה רכוש. זה העומק. עכשיו תראו, ויצר העריות, אותו הדבר. עכשיו, שני היצרים האלה, העריות, כמו שאמרנו, כי זה כוח החיים שלך להביא חיים עתידיים לעולם. ושני היצרים האלה הם כמובן יכולים להפוך להיות מאוד מאוד הפוכים ממה שאמרתי עכשיו. אפשר את יצר הממון להפוך למשהו, מדי פעם שומע מישהו כזה, אני לא מצליח להבין, כאילו אומר מישהו ש... יכול לספר לי מישהו שלהורים שלו יש המון כסף, אבל הם לא נותנים לילדים. הם רק לעצמם, בעוד הנאות ועוד הנאות. אתה מצליח להבין, כאילו, מה אדם רק חושב רק על עצמו ועל עצמו, ושיהיה לו עוד ויהיה לו עוד, ויהנה עוד ויהנה עוד, ויש לו ילדים ולא נותן להם. לא מצליח להבין. אותו הדבר ביצר העריות, זה אותו הדבר. זאת אומרת, אפשר לקחת את כל הכוח החיים הזה, ורק להשתמש בו כאילו של אדם, צורך עצמו, כאילו להנאה שלו. כן, אמרנו שפה כוח חיים גדול, כוח עוצמתי גדול, יש פה הנאה גדולה ברגע הזה של כל האורגזמה הזאת שעוברת, וכל פליטת הזרע, כל הרגע הזה הוא רגע מאוד מהנה, הוא רגע מאוד עוצמתי, מאוד חי, מאוד תוסס. אפשר לקחת את כל זה וכאילו להשתמש בו רק לצורך ההווה, רק לצורך אני העצמי, בלי המחשבה על 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 העתיד, המחשבה כמובן ברגע שמדובר בחיי משפחה, אז ברור שלא כל זיווג בין איש לאשתו הוא מביא ילד לעולם. יש מצוות עונה, יש מצווה לזוג להיות ביחד, וזה מצווה גדולה, וזה הנאה גדולה, וזה שמחה גדולה, וזה שמחת הבית, וזה זה, זה, זה מצוין, זה לגמרי עתידי, למרות שלא יוצא מזה ילד כרגע. אבל מכל הזוגיות, מכל הזוגיות בכללה, יוצא המשכיות. גם חלילה זוג שלא יודע מה שהם חשוכי ילדים, אז מה, אז תגידו כל החיי האישות שלהם, חס וחלילה, ודאי שלא, הם עושים את ההשתדלות שלהם. והקדוש ברוך הוא, משהו נותן להם ברכה, כמה ילדים, ואם יהיה להם ילדים, וכמה ילדים אליהם, זה סיפור אחר. בעצם הזוגיות שלהם היא דבר גדול, היא דבר עוצמתי, דבר עם קדושה גדולה, ועם עוצמה גדולה, והכל. ואפשר לקחת את הכוח הזה, וכמובן להפוך אותו למשהו מאוד גשמי, מאוד חומרי, מאוד, מאוד, כלומר זה ממש כאילו, יכול להיות ממש דבר והיפוכו. עוצמה מאוד גדולה וגם נפילה כאילו מאוד גדולה. ואם כן, אז אני אומר, קודם כל, נגיד, אם נסכם את החלק הזה, אנחנו צריכים לאהוב את הגוף שלנו. כי לפעמים היצר הזה שהוא, כן, בהנחה שאנחנו רוצים לקיים תורה, ואנחנו יודעים כולם שהתורה אוסרת להוציא את הזרע לבטלה, אבל יש לנו כוח אדיר שרוצה בדבר הזה, וכרגע אנחנו לא יכולים. ואז הגוף שלנו מתחיל להיות איזה מין משהו כזה שאנחנו מתחילים לא לאהוב אותו, לפעמים אפילו לשנוא אותו, כל הזמן להילחם בו, כאילו לכעוס עליו, מה הוא עושה לנו, מפיל אותנו, למה הביא אותנו בכלל לזה. יש גם תלונות על הקדוש ברוך הוא, למה הוא ברא אותנו עם כאלה עוצמה. אנחנו כאילו בלבלים לגמרי מכל הדבר הזה, ובעצם כתוצאה מזה שוכחים משהו מאוד פשוט ובסיסי, שזה לא ככה. אנחנו צריכים לאהוב את זה, אנחנו צריכים לשמוח בזה, אנחנו צריכים, ופה אני אגיד דבר נוסף, צריך מאוד מאוד לשמוח כאשר הכוח הזה, אנחנו מרגישים בתוכנו שהוא בריא והוא טוב, והוא עובד כמו שצריך. למה אני אומר צריך לסמוך? כאילו, מה יכול להיות אחרת? אז מה שיכול להיות אחרת, נגיד, לדוגמה, שצערי אני בזמן האחרון ממש יצא לי לשמוע כמה מקרים מאוד לא נעימים של פגיעות מיניות שהיו בגיל צעיר. זאת אומרת, אדם בתור ילד, בחור, כן? בחור, בתור ילד, ממש דוגמאות הכי שכיחות בעולם, הכי טבעיות בעולם. היית ילד בן 5, הביאו איזה דודה או דוד שלך לעשות לך בייביסיטר, שמור עליך, ההורים יצאו לאיזה אירוע, והיית אז ילד, לא הבנת מה, מה, מה קורה, למה נוגעים לך פה, למה נוגעים לך שם, למה מלטפים אותך פה, למה עושים לך שם, לא הבנת בכלל מה, לא הבנת מה זה. למעשה מה היה, מה שהיה, כאילו בעזרת השם לא היה, כן, אבל אם זה היה, אז למעשה מה שקרה זה שמישהו ניצל אותך מינית, אבל היית ילד, לא הבנת מה החיים שלך בכלל, מה, מה קורה איתך. זה יכול להיות בחור, זה יכול להיות בחורה, זה לא משנה, זה היה מישהו שניצל את ההזדמנות, שיש לו ילד תמים, שאפשר כאילו לשחק איתו, והמשחק הזה היה, כאילו, או האהבה הזאת, או החיבוק הזה, או מה שזה, בעצם הוא היה, בעצם בדיעבד, אתה מבין שהוא היה יותר מזה, אז לא הבנת כלום, ולמה בכלל נזכרת בזה, או מה הביא אותך בכלל לחשוב על זה, כי יכול להיות ש... לפעמים לצערנו אנחנו פוגשים את זה רק אחרי החתונה, מגיעים זוג אחרי החתונה, פתאום הם אומרים שהם לא... מישהו מהם כאילו הם היו צריכים בעזרת השם, בשמחה רבה, להיות ביחד ולהזדבק ביחד, ופתאום מישהו מהם נתקע, פתאום מישהו מהם נחסם. ואז הם מתחילים לבכות, ואז זה, ואיזה צער יש שם, ולא מבינים מה, מה, מה קרה. הם אוהבים, הם שמחים אחד בשני, והם החליטו להתחתן, והכל טוב, והנה הם חיכו לרגע שיהיה מותר להם גם מבחינה פיזית להיות ביחד, ופתאום, פתאום משהו נתקע. ואז שהם מתחילים קצת לפתוח את הדברים, אז התברר שאחד מהם עבר משהו מצעירותו, הוא לא ידע בכלל מה זה, הוא גם לא היה מודע לזה שבעצם כתוצאה כנראה ממשהו שהוא עבר, אז התפקוד המיני שלו עכשיו הוא לא רגיל. זאת אומרת, הוא חסום במשהו, משהו נתקע אצלו, יכול להיות שגרם לו איזו הימנעות מכל הדבר הזה, יכול להיות שלפעמים זה גורם איזה משיכה, דווקא נגיד אם פגע בו, צורך העניין, כן, נקרא לזה פגיעה מינית, אם פגע בו מישהו כזה או אחר, אז זה גרם לו אולי לאיזה, עכשיו לאיזה משהו אחר, בקיצור, הזהות המינית שלו לא ברורה, לא יציבה, לא טבעית, לא רגילה. לא נכנס פה עכשיו לגמרי לזה, אתם יודעים, היום זה נושא רחב ונמצא ככה בכל העולם, על זה שיש אנשים שהם אומרים, זהו, ככה הם נולדו, הם כאלה, המשיכה שלהם זה לבני המין שלהם, הם לא יכולים להתגבר על זה, לפעמים הם לא יכולים ולא רוצים, או לפעמים גם אם הם רוצים, הם פשוט לא יכולים, וזה בסדר, ידוע היום נושא הלהט"בים, הוא נושא היום שנמצא בכל... נמצא בכל מקום, ובחוגים דתיים, אז כמובן זה יותר מורכב, כי לכאורה התורה כמובן אוסרת את זה. מצד שני, מי שכזה אומר, מה אני אעשה? אני פשוט כזה, אני ככה נוצרתי, זאת המשיכה שלי. לפעמים מצליחים לשנות, לפעמים אדם מאוד רוצה לשנות את זה, והוא גם מצליח, יש כאלה שמצליחים גם, ובצורה בריאה, כן? לא בצורה שהם עכשיו זה כאילו הורס אותם. אתם יודעים שיש כאלה שאומרים שאם אתה יותר מדי כאילו תשנה את זה, אז תפגע באדם. בשביל יש אנשי מקצוע, גם בני תורה רבים, שהם בני אדם, והם רואים את הבן אדם, לפעמים אומרים לו, תשמע, זהו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אתה כזה, ואל תשנה את זה, אתה לא יכול לשנות את זה, זהו, זה נקודה. ולפעמים, ובמקרים אחרים, כן, זה מתברר שזה תוצאה אולי מאיזה אירוע שקרה, או איזשהו זמן מסוים בחיים שהאדם אולי היה לו איזה חוסר איזה, והוא נמשך איזה, ויכול להיות שהוא יכול להחזיר את זה ולהימשך לסופו של דבר, הדבר הרגיל והטבעי שהתורה לפחות ככה מדריכה. שוב, בעולם הפתוח היום, אז הכל מתערבב, כן? אתה יכול להיות אישה שבכלל בעצם בפנימיות שלה היא איש, והיא בכלל רוצה להיות איש, ואתה איש ואתה בכלל רוצה להיות אישה, ולכן גם הכל זה. אבל אם אנחנו מסתכלים כמובן על דרך היהדות ודרך התורה, אז התורה רואה באיש ואישה את מבנה המשפחה הטבעי, ובמלט, או לדעת הילדים בצורה הטבעית, לא דרך כל מיני דברים, צורות אחרות של הבאת ילדים לעולם, וכל שינוי מזה הוא בסדר, כמו שאמרנו, לפעמים אולי הוא הוא נמצא. אפשר גם לשאול את הקדוש ברוך הוא למה הוא עשה את זה, ושאלה כמובן, שאלה אמונית משמעותית, כאילו אם יש מישהו שקדוש ברוך הוא עשה אותו כזה, והוא לא יכול לשנות את זה, אז איך הוא תובע ממנו לאסור עליו להיות כאילו עם גבר אחר, כשבעצם הוא כאילו לא יכול להיות אחרת. שאלה אמונית, גדולה, משמעותית, לא נכנס אליה עכשיו. אני חוזר, חוזר רגע שוב להתמודדות שלנו, לפני השלב של האיסורים ושל הנפילות ושל ההתעצבנות שלנו והכעס והתסכול ולא יודע כל אחד איך שהוא יגדיר את זה מהרגע הזה שבו הוא לא מצליח לעמוד ביצר הזה וליפול, רגע אחד לפני, כשהכל רגוע, כשהכל שקט, כשהכל בסדר, שמסתכל על עצמו ועל הגוף שלו, ואם המשיכה שלו היא המשיכה הטבעית שצריכה להיות לנשים, וככל שזו משיכה יותר גדולה, זה סימן שהוא אדם יותר גדול. אדם יותר, זה מצוין. כאילו, צריך לסמוך. לפעמים אדם מתבאס, מה שנקרא, אומר, מה, שגע אותי, כאילו, כל דבר שאני רואה, כל דבר שאני זה, כל דבר ישר מעלה לי את כל ה... כל ההורמונים שלי קופצים, משתוללים, מה? מתחיל להתעצבן על עצמו, למה אני כזה? יש ברוך הוא, למה עשית אותי כזה? הפוך, תשמח. אתה חי, אתה מלא אנרגיות, אנרגיות חיוביות, אנרגיות בריאות, אנרגיות טובות של כוח חיים שזורם בתוכך, ו... בסדר, כרגע עכשיו בעיה, איך אני, מה אני עושה עם הכוח הזה, נכון? יש פה עניין, אבל זאת נקודה, אני חושב, מאוד 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 חשובה כדי לשים את הדברים רגע בפרופורציה. אתה קודם כל שמח, אתה קודם כל יש לך איזה רוגע ואושר פנימי כזה על מי שאתה ועל הפוטנציאל שהולך לצאת ממך, בעזרת השם, בחתונה ובילדים וזה, אז אוקיי, ועכשיו, אוקיי, עכשיו אני ניגש לשלב הבא, הופ. יש לי עכשיו כמה שנים מאחוריי כבר, ועוד קצת שנים לפניי, בעזרת השם לא הרבה מדי, אבל בכל זאת עוד איזושהי תקופה שאני צריך לראות איך אני מתמודד עם כוח החיים הזה שבתוכי. תרגישו בנוח, כי הוא גם לעצור אותי וכו', ולשאול, לא פה ככה, נהיינו מרצה כזה, אבל... בסדר, זה ממש תרגישו בנוח, זה לא הרצאה. וגם להיות פתוחים, וכל מה שעולה בדעתכם, שזה אנחנו מדברים על זה, לא התחלתי בדרך כלל המשפט הראשון שאני אומר, מה שחזל אומרים, תורה היא וללמוד צריך. מכירים את זה שההוא שנכנס מתחת למיטה של הערב שלו, אומר לו, מה, בזמן שההוא היה עם אשתו, אומרת, מה אתה השתגעת, מה אתה עושה פה? אומר לו, תורה היא ולמוד צריך, באתי לראות איך אתה עושה את זה. זה כמובן כנראה מדרגה של המוראים, כן, שהם נכנסים לשם, בשביל זה מה שהם חושבים, הם באו ללמוד איך עושים את זה. אבל המשפט שלקחנו משם זה תורה היא ולמוד אני צריך. זה משפט שנשאר והוא נכון, אז גם אנחנו, ולכן חשוב להיות פתוחים. עכשיו אנחנו ככה לחלק ה... השני, האחרון, השני של השיחה הזאת, בסדר, אוקיי, בסדר, עד כאן, מצוין, ועדיין עכשיו יש התמודדות, מה עושים עם ההתמודדות הזאת. אז גם פה אני חושב צריך אולי להגדיר שני דברים. דבר ראשון, זה, כן, אני קורא לזה ככה, עשיתי לעצמי פעם איזה סדר וזה, אני קראתי איזה מלחמה או שלום. זאת אומרת, עד עכשיו אמרתי, קודם כל, בוא נתחיל עם שלום. אני בשלום עם הגוף שלי, אני אוהב את הגוף שלי, ואני לא נלחם בו, ואני לא שונא אותו, ואני לא שום דבר. תוצאה של זה היא, כשגם כשקרה לי משהו ולא הצלחתי בהתמודדות, אז אני לא רק מתבאס על זה שנפלתי וזה התבאסות ואין מה לעשות עם ההתבאסות הזאת, חד וחלק היא תהיה, וגם טוב שהיא קיימת, היא סימן טוב, סימן שאכפת לך, סימן שאתה לא רוצה את זה, ובכל זאת לא הצלחת, אבל יש בכל זאת איזשהו גרעין אחד של השלום מקודם, שאתה, עוד פעם, אתה שמח בזה שיש לך את כוח החיים הזה. זה שמחה שמעולה ב, וכמובן בעצב, או ב, כמו שנקרא לזה, ב, ב, בתסכול או בהתבאסות כתוצאה מהנפילה. זה אבל נקודה חשובה. אגב, אני חושב שגם מצאתי את המקור לזה, הרבה שנים לא מצאתי, ואז באחד מהשיעורים פה של, של הזוהר, אני חושב שמצאנו את המקור לזה, ראיתי את זה פעם ראשונה בספר ציץ אליעזר, בשו"ת ציץ אליעזר, הוא מביא מהזוהר שבארץ ישראל יש תיקון לפגם הברית. זה ידוע שיש בחז"ל שהוצאת שבת זרע לבטלה, אין איזה תיקון, זה משהו שהוא ממש נוגע כאילו במקומות הכי עמוקים, ואז נורא מתסכל כזה, כי אתה מנסה ונגיד שלא הצלחת ונפלת, ואז אתה אומר, מה, וחז"ל אמרו, אין תיקון, אז איזה מי אני, מה אני כזה גרוע וכזה רשע וכזה, זה. אז אומר, בארץ ישראל יש תיקון, זה נכון על חול, בארץ ישראל יש פה מדרגה מאוד מאוד גבוהה רוחנית, שהתוצאה שלה היא, שאפשר לתקן גם את החטא הזה, וזה חלק מההסתכלות החיובית. מההסתכלות הזאת שאומרת, אוקיי, נפלתי, אבל אני יכול לקום. בהקשר הזה, עוד מילה אחת לפני, נקרא לזה המלחמה, יש פה גם מלחמה שצריך לעשות, אין מה לעשות, זה ברור. אבל עוד מילה אחת לפני כן, מה שאני כן מנסה לבדוק בתוכי, שכן נמצא אצלי, זה שאני באמת רוצה עד כמה שניתן את המאמץ המקסימלי שזה לא יקרה לי. ואז אני בבחינת צדיק. הרי הפסוק אומר, תמיד אני אומר את זה, וזה נראה לי דבר שאותי לפעמים זוכר מאוד מאוד חיזק, ונראה לי מאוד מאוד... הרי הפסוק אומר, שבע יפול צדיק וקם. לכאורה הפסוק היה צריך להיות, איך התחבירית, איך היה צריך להיות הפסוק הזה? שבע יפול וקם, צדיק. זאת אומרת, אם אדם נופל ואחר כך הוא קם, אז זה סימן שהוא צדיק. אבל לא כתוב ככה, איך כתוב? שבע יפול צדיק וקם. אז למה שינו? למה הפסוק שינה? כי בעצם הפסוק אומר לך, שבע יפול צדיק. זאת אומרת, גם צדיק, יש מצב שמה? שהוא יפול. גם, אז הרגע, איך הוא צדיק? אם הוא נופל, אז הוא לא צדיק. אז איך הפסוק אומר, שבע יפול צדיק? אז התכלית, כאילו, אם הוא צדיק, אז הוא לא נופל. אם הוא נופל, אז הוא לא צדיק. אז מה זה שבע יפול צדיק? הכוונה בצדיק, זה שהוא רוצה להיות צדיק. זה הכוונה צדיק. כלומר, הוא באמת מבין שהדבר הזה, הוא לומד, הוא קורא, הוא יודע, והוא מבין שהדבר הזה, לפי תורתנו הקדושה, כוח גדול וכו', אבל עכשיו אי אפשר לממש אותו כרגע, באמת יש בעיה, אין דרך לממש אותו בצורה הזאת. תכף נראה שיש אולי צורות אחרות, הן לא תחליף, אבל הן אולי קצת תחליף. אבל לזה אין תחליף. אבל הוא היה רוצה שזה לא יקרה לו, אז הוא צדיק. וזה חלק מהעידוד הגדול, זה חלק מה... ולכן גם יש את הכאב, בגלל שאתה לא רוצה שזה יקרה. אז לכן יש לך את הכאב, וזה סימן שאתה צדיק. אחר כך אומר הפסוק, השלב הבא הוא, אם אתה צדיק, אתה גם תקום יחסית מהר. זאת אומרת, אם אתה אחד שלא מאמין בעצמך, וגם לא חושב שאתה צדיק, ובכלל גם שונא את הגוף שלך בגלל כל מה שאמרנו, אז כל נפילה כזאת היא פשוט פילה אותך לגמרי, ואתה לא יודע, מרסקת אותך, ואתה לא יודע איך אתה קם ממנה בכלל. ואז אתה נשאר במיטה, ואז אתה גם לא קם מתפלל, ואז גם אין לך כוח גם ללמוד, כי אתה אומר, מי אני בכלל שאני אפתח ספר עכשיו? ואז גם מביא אותך להתבאסות גם בדברים אחרים, אז אתה גם, לא בא לך גם לשטוף כלים בקיור בבית. למה? כי אתה מבואס, כי אין לך כוח לאף אחד, אתה מתעצבן, אתה כועס, אתה לא יודע מה. כלומר, מה עשה היצר? הוא לא רק שהוא הצליח להפיל אותך נקודתית פעם אחת, אלא הוא בעצם גרם לנפילה אחרי נפילה, לכל התוצאות שבעקבות זה. ולכן, אתה מראש אומר ליצר, תקשיב, אתה יכול להיות שמדי פעם אתה, מה שנקרא, בנקודות, תנצח אותי באיזה קרב פה, קרב שם. במערכה כולה אתה לא תנצח בחיים. יש הרי קרב ומערכה, נכון? ככה זה בצבא. קרבות זה שקרב פה, קרב שם, קרב. מערכה זה המערכה הכוללת, כן? זה נקרא מערכה, לערוך, זה דבר כללי. אתה אומר ליצר, בוא, ככה, ברגע, ביום רגוע כזה, בשעה רגועה, אתה אומר, תשמע, אתה בחיים לא תנצח אותי. למה? כי אני תמיד אהיה עם הרצון להתגבר על הדבר הזה ולהצליח, ועד שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי בעזרת השם, באישה הטובה והראויה, ואז בעזרת השם יהיה לי עוד יותר קל לעמוד בפניך, אתה בחיים לא תנצח אותי. איי, אבל הנה הוא ניצח, הוא הפיל אותך פה, הפיל אותך שם. זה לא, זה ניצחון, מה שנקרא, קטן. כאילו, נכון, הצלחת פעם אחת, הצלחת אולי עוד פעם, הצלחת אולי עוד פעם, אתה לא הצלחת במערכה. אני, בשלי, אני דבק, אני יודע מי אני, אני יודע שאני בסדר, אני יודע שאני צדיק, אני יודע שאני טוב, אני יודע שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את התורה שלו, ואני אוהב את הגוף שלי, ואני מבין גם שזה לא נכון לעשות את זה, ואני עושה את כל המאמצים לא לעשות את זה. ויש לזה מאמצים, ותכף נגיד על זה מילה. אבל אם אחרי כל זה, אחרי כל המאמצים, ואחרי כל הדברים, וזה, ועדיין בכל זאת, והצלחת פעם, לא, אני כמה שיותר מהר יקום, עושים את המקלחת שלי, אם יש לי מקווה באזור של הבית, ואני מרגיש נעים ללכת, לא יודע מי רואה אותי, מי לא רואה אותי, ים, מקווה, לא יודע מה, הולך גם כן נתהר, זה משהו שמאוד עוזר כדי לחזור לזה, ואני הולך להתפלל, ואני הולך ללמוד תורה, ואני הולך לכיור, אשטוף כלים, ואני ממשיך רגיל. ולא נשמע לקוריות האלה בפנים, שהיצר הזה מנסה להגיד לי, מה, מה אתה, איזה צבוע אתה, מה, מי אתה עובד? מה, מי אתה עובד? מה אתה הולך להתפלל עכשיו? מה אתה פותח ספר עכשיו? מה אתה עושה פה זאת? אתה יודע מה אתה שווה, אתה יודע איפה היית לפני שעתיים, שלוש, בתוך מה שכבת, בתוך מה נפלת, אז מה אתה עכשיו? לא, אל תשמע לקולות האלה. זה לא הקולות האמיתיים. זה הקולות של יצר הרע, שהשטן, לא יודע איך תקרא לו, מנסה להפיל אותך עוד יותר. אל תשמע לו. אתה צדיק. אתה יודע שזה אתה, זה אתה האמיתי. ואת האתה הזה אתה אוהב. ואת האתה הזה אתה לא מחליף בשום דבר. ואתה שמח במי שאתה, ואתה ממשיך הלאה. זה נראה לי נקודה מאוד משמעותית, כי היא בדרך כלל אחת מהנקודות של נפילה שממשיכה או נפילה שיוצאים ממנה. מלחמה, יש גם מלחמה, אין מה לעשות. בסופו של דבר יש פה גם מלחמה, אבל קודם כל זה מלחמה של סיירת. תחשבו על זה, זה באמת מלחמה של סיירת מטכ"ל. יכול מקובל היום, היום גם מי שמסרב ככל שהוא בדרגה יותר גבוהה, אם הוא טייס, אם הוא במטכ"ל, אם הוא זה, אז הוא נחשב יותר בסירוב שלו, כי הוא מבטא איזה, וואו, זה משהו יותר גדול. יש סיירת מטכ"ל גם מבחינה רוחנית. ולמה זה סיירת מטכ"ל? כי כולנו יודעים שכל בחור בגיל שלכם, כשהוא לא, כשעולם התורה והמצוות זה לא העולם שלו, אז הוא עושה את הדברים האלה בצורה חופשית כבר מגיל מאוד מאוד צעיר. ולקחת בחור צעיר עם כל הכוחות והאנרגיות, בגיל הכי משמעותי, ובתקופה שיש כזאת מתירנות וכל כך הרבה פריצות וזה מסביב, ולנסות להתמודד ולהגדיר מטרה שאני כן, אני אנסה להתמודד עם כל הקושי, עם הדבר הזה, זה חייל בסיירת מטכ"ל. וזה צריך להיות כבוד. להיות חייל במטכ"ל זה כבוד. וככה צריך להרגיש, אני חייל בסיירת מטכ"ל, ועם זה אני יוצא המלחמה. והמלחמה, היא, אני מעריך פה כבר דברים יותר ידועים, זה כל אחד מה שנקרא חכם עיניו בראשו. אז זה מתחיל מהשאלה לאיפה אתה הולך, אתה חושב מראש, בכל זאת, הרי בסוף הדברים האלה הרי באים מזה שמשהו גורם למשהו ורואים משהו, ואז היצר מתחיל לעבוד, וידוע גם כל הבלוטות במוח וזה, לא ניכנס לזה, ודברים ידועים, כן, איך הם עובדים, כל היצר הזה, איך הוא עובד, דבר גורר דבר וכו'. חכם עיניו בראשו, איפה מראש, איזה דברים הוא מראש לא הולך כדי לראות אותם. אם זה המדיות שיש בבית, אם ההורים מסכימים שיהיה בהם סינון, ואם אפשר שהמחשב יהיה במקום מרכזי בבית להיות שם, אז תמיד עוברים שם אנשים, ואז אתה לא תגיע למקומות שאתה זה. כמובן הפלאפון הפרטי, כמובן לראות איך שולטים עליו, ולי יש סינון בפלאפון, אני אגיד לכם שאם לא היה סינון, הייתי נכנס למשהו, לא יודע איך נכנסים, ואני לא נכנס לשום דבר חוץ מלמייל ולוואטסאפ שלי, ואולי מדי פעם לערוץ 7, שאשתי אומרת להסתכל, היה איזה משהו חשוב ויפה, כי אני לא, אני לא שם, אני לא יודע, לא מכיר את כל האינסטגרם ואינסטגרם וטוויטר ושמי, לא מבין בכלל מה זה, לא יודע איך זה, פייסבוק, אני לא בדור הזה ואני לא יודע איך עושים את זה. ובכל זאת יש לי סינון, למה? לא רוצה שיקפוץ לי אפילו, לא יודע מה, מי, מה, ודאי בדברים של, הדברים האלה של פורנוגרפיה, שזה גם הסינון הכי בסיסי. הוא לפחות מסנן את זה. יש גם דברים, אתם יודעים, גם דברים אחרים של אלימות וזה, כל מיני דברים אחרים שהם לא פורנוגרפיה וגם לא הכי בריאים לנפש. אבל זה כבר עוד קומה, אבל הסינון הכי נמוך הוא מסנן את זה, לפחות את הדברים באמת הפוגעים שבאת, הדברים הקשים של זה. ולכן כמובן שבבחינת סור מרע, אז כל אחד צריך להכיר את עצמו, ולדעת איפה הדברים. יש גם כזה עצה מאוד מאוד טובה שמופיעה גם בהרבה מי שעוסק בנושאים האלה, לעשות לעצמך איזה מין יומן כזה, שאם הייתה איזה נפילה לשחזר כאילו ממה היא באה, זאת אומרת איפה הייתי, מה ראיתי, איך הגעתי לזה, כדי לא להגיע לזה מחר עוד פעם. זאת אומרת, אם אני יודע שהגעתי לזה, כי התחלתי לשוטט בפלאפון, ואז פתאום עברתי לזה, ואז לחצתי על זה, וזה קרה בשעה הזאת, והייתי לבד, והייתי פה, והייתי שם. ואני יודע איך זה קרה, אז אם אני ארשום לעצמי אחר כך איזה מין יומן מסע כזה, מה גרם ואיך הגעתי, אז יכול להיות שמחר מחרתיים אני אצליח כבר לא להגיע לאותו מקום, כי הבנתי שלא כדאי להתחיל בכלל להיכנס, לא יודע לאיפה, כי משם אני עלול להגיע יותר. בכל פנים, זה מבחינת כל המניעה, נקרא לזה הסור מרע. מבחינת העשה טוב, חוזר פה לנקודת ההתחלה, אם דיברנו על הגוף שלנו, שהוא דבר מאוד עם אנרגיות מאוד חיוביות, צריך כמובן לראות, וזה באמת בעיקר בין הזמנים, זה הכי משמעותי, איך אנחנו מפעילים את הגוף שלנו עם האנרגיות החיוביות האלה, על ידי דברים אחרים. זאת אומרת, כולם יודעים אותם, זה יכול להיות פעילות ספורטיבית משמעותית, שהיא מוציאה הרבה אנרגיות וכוחות גוף שנמצאים בנו, זה יכול להיות טיולים, זה יכול להיות עבודה. אני תמיד אומר, בסדר, פה חיביתי את ההקלטה. נדליק את זה חזרה? כן, נחזיר את זה למקום, בסדר, היום מקום מקליטים, פתאום יגידו, זהו, שבעה, מה, בסדר, לא אמרתי כלום, לא שמעתם כלום, אסור לעבוד, שום פנים ואופן. אבל אז זה טיולים, וזה בביקורים משפחתיים אצל הסבא והסבתא, וזה שמזמן לא היית אצלם, ותחביבים, נגינה, לא יודע, כל אחד משהו. בקיצור, להיות עסוקים ולהתנדב, וקשרים עם המשפחה, עם האחים, עם ההורים. בקיצור, כמה שיותר להיות, כמובן, לימוד תורה, לא, זה פשוט, כן, לימוד תורה, תפילות, זה ודאי דבר שנותן כוח, זה ברור, כן, לא הזכרתי את הדברים הפשוטים האלה, ובין הזמנים זה זמן קצת להפטר, זה לא זמן, זה לא עכשיו בישיבה תלמד מהבוקר עד הלילה. מן הסתם אתה עכשיו גם עושה, מביא את זה ביטוי כוחות חיים אחרים שיש לך, ולכן, כמובן, שוב, בצד המעשי, הרבה פעילות, שממש, ממש לא, לא יישאר זמן כבר, לא יישאר זמן, לא יישאר כוח, לא תישאר אנרגיה, ולא יהיה מה שיפיל, כי לא נביא את עצמנו למקומות האלה שעלולים להפיל אותנו. ואז למסות, למעט בזה, עד הצלחה, יכול להיות גם כזה היה לפעמים, שמישהו בן הזמן, אני אומר, הרע, וואי, ברוך השם, אתה לא מאמין, וזה באמת, כאילו, אני צריך להישאר נקי עכשיו, איזה שמחה, איזה סיפוק. אבל גם מזה לא קרה לו, זה לא קרה כלום. בסדר, אמרנו, דיברנו, קרה, הלאה, קדימה, המשיך, לא ליפול ברוח, זה קורה. וקדימה ולצמוח על כל ניצחון קטן. לפעמים אנחנו כאילו ניצחון מבחינתנו, זה רק אם הצלחנו, יש בחיים מה שנקרא ניצחונות קטנים. פעם נתתי את השיעור הזה, בדיוק זה היה אחרי שבחדשות שמעתי, זה היה איזה, לא יודע, איזה מונדיאל, אני לא יודע מה, איזה נבחרת כזאת חזקה, מטורפת נגד איזה נבחרת, כזאת הכי זה. קצר, הם ניצחו אותם, לא יודע, זה כמה, לא יודע, 9-1, 7-1, הם הצליחו גול. הם היו מבסוטים, צריכו לתקוע גול לנבחרת, האלה שאחר כך, לא יודע, זכו באליפות העולם, ואלה היו מקום אחרון, צריכים לתקוע להם גול אחד מול השבע שלהם. היו מבסוטים, תקעו להם גול. רק תשמעתי את זה, אמרתי, יאללה, תשמח על ניצחון קטן. כאילו, לא, ניצחון קטן, הצלחת פעם, צריך למנוע את עצמך מאיזה משהו, בסדר, לא, זה לא עזר לכל הדברים. צריך לשמוח על כל, על כל, על כל דבר קטן. וכמובן שאם חלילה חלילה אתה מרגיש שיש אצלך איזה משהו שהוא כבר יוצא מגדר הרגיל, הנורמליות, זאת אומרת, לא יודע אם יש איזו התמכרות או משהו, מה אתה מרגיש כבר שזה לא נפילה, יש נפילה, קימה, עוד פעם נפילה, עוד פעם, זה נקרא נורמלי. חלילה אדם נמצא באיזשהו מקום של או התמכרות מינית, או התמכרות לפלאפון, או כל התמכרות אחרת, אז זה כמובן משהו שדורש כבר טיפול מקצועי, זה לא משהו שאתה יכול לצאת ממנו לבד, זה כבר צריך איזו עזרה חיצונית, עזרה מקצועית. כנ"ל גם מה שאמרנו בהתחלה, כי אם היה, לא צריך לחכות לחתונה, אני מדבר פה עם החבר'ה בהכנה לזוגיות, לשיעורי זוגיות, אני אומר להם, השיעור הראשון, השיחה הראשונה, זה מתי להתחתן, ומה צריך, עם מה צריך לבוא כדי להתחתן. דבר ראשון שאני אומר, זה מה שאמרנו עכשיו, זאת אומרת, תראה שאתה, ברוך השם, בריא בנפשך, בריא בגופך, הכל עובד כמו שצריך, כמובן, מבחינה נפשית, כן, עבדת על המידות שלך וכל מיני דברים כאלה, קדימה, אתה יכול להתחתן. אם חלילה אתה בעצם אומר, רגע, בעצם בכל הסיפור המיני, אני לא כזה סגור על עצמי בדיוק מי אני, מה אני, ואז אני גם בכלל נזכר שבכלל היה לי איזה אירוע שכל החיים כזה יושב לי פה, למרות שהייתי בן 5 וכבר עברו 15 שנה מאז, אבל זה איכשהו אני מרגיש שזה זעזע לי משהו, אז תעצור שנייה, תנסה להבין מה זה הדבר הזה. אפשר לעזר בקלות, היום שם המון אנשי מקצוע מדהימים וטובים, ובאמת אנשים מקצועיים ובני תורה והכל, ולפעמים בטיפול, שניים, שלושה, לא משהו בשמיים, ואתה פתאום משחרר את הדבר הזה שבעצם קצת כאילו תוקע אותך או משהו כזה. אז זה דבר בפני עצמו, ו בעזרת השם באמת להיות בשמחה, להאמין בעצמנו, ביכולות שלנו, באנרגיות, בכוחות החיוביים שלנו. בעזרת השם נצליח בצורה המקסימלית, ובעזרת השם שיהיה באמת הכל טובה וברכה, הצלחה. בעזרת השם. הכוח.